שלום לכם, נשמות יקרות ואהובות, המבקשות להעצים, לחזק את נושא הזוגיות, את האהבה בין איש לאישה. אנחנו עסקנו עד עכשיו בשלוש דיברות. הדיבר הראשון, הקשבה. הדיבר השני, שיתוף פעולה. הדיבר השלישי, עידוד. ועכשיו אנחנו מתקדמים לקראת הדיבר הרביעי. כל מה שאנחנו עושים בשיחות האלה, אנחנו עוסקים בהשתדלות, שנקרא בלשון הפנימיות התורה, הכנת כלי. כל הדיברות האלה הם הכנת כלי להשראת השכינה, שאנחנו גם קוראים לה סייעתא דשמיא. ללא מעורבות הכוח העליון, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, בתוך הזוגיות, אין לזוגיות סיכוי אל מול כל הסיכונים שנמצאים בעולם וכל הכוחות השליליים, כוחות ההרס, שמטרתם אחת היא לאפר את שלום הבית, להרוס את האהבה בין איש לאשתו ולהפוך את העולם שלנו לעולם של כאוס. כדי לעמוד באיומים האלה, אנחנו צריכים את הכוח האלוקי, את הכוח העליון בתוך הקשר. ולכן כל מה שאנחנו מדברים עליו מבחינת עשרת הדיברות לזוגיות, זה בבחינת הכנת כלי להשראת השכינה. הדיבר הרביעי, קראתי לו התמקדות בטוב. זאת אומרת, כאשר אנחנו בוחרים בחירה מושכלת, בחירה מודעת, לבחור להדגיש את החוזקות, את החיובי שבבן הזוג שלנו, בזאת קנינו לנו את עולמנו ואת האושר בזוגיות. אני מדבר על עין טובה, לשון טובה, לימוד זכות ודחיית כל גישה שלילית. זה דיבר מאוד חשוב ועוצמתו מאוד גדולה. כאשר אדם מתמקד בטוב בזוגיות, סביר מאוד להניח שהוא יכול לא רק להציל את הנישואין, אלא להפוך אותם לגן עדן עלי אדמות. פרופסור מאוד מיוחד וחשוב שכדאי להכיר את שמו, שעסק במשך 30 שנה בחקר הזוגיות והנישואין, הוא פרופסור ג'ון גוטמן, תלמיד חכם יהודי, מדען בעל שם עולמי בתחום הזוגיות והנישואין, אשר חקר את כל נושא הזוגיות, הגיע לכלל תוצאות מרשימות ביותר. בתוצאות שלו, במעבדה שהוא פיתח, בעצם הגיע לרמה שבאמצעות ניתוח שפת הגוף של בני זוג, כאשר הם יושבים ומשוחחים זה עם זה, יכול לנבא במידה רבה מאוד של הצלחה, מעל 90% הצלחה, האם בני הזוג האלה יוכלו להמשיך כבני זוג לאורך שנים טובות וארוכות. את כל זאת הוא ידע לנבא רק על בסיס השיח בין בני הזוג ושפת הגוף ביניהם. ומה הוא מצא? שכאשר השיח התמקד בטוב ושפת הגוף ביטאה גישה חיובית כלפי בן הזוג, ממילא כבר אפשר לנבא שהזוג הזה יחיה חיים טובים, אולי אפילו מאושרים, שנים טובות וארוכות. מחקרים בהם התבוננו בבני זוג שהצליחו להקים מערכת זוגית טובה ולהתמיד בה במשך שנים רבות, מדברים על כמה פרמטרים בסיסיים הנדרשים לשם כך. אחד מהם, כמו שאמרתי, הוא היכולת להתמקד במה שטוב אצל בן הזוג ולא במה שפחות טוב או מפריע. גם בעבודה סוציאלית יש גישה כזאת שנקראת גישת החוזקות. גם ברמה הטיפולית זה כך. גם ברמת טיפולים אלטרנטיביים זה כך. כאשר מתמקדים בחוזקות ובחיובי, ממילא גם הצדדים החלשים או אפילו השליליים הולכים ונעלמים ומפנים את מקומם לדברים הטובים, לתכונות החיוביות שקיימות בכל אחד מאיתנו. מחנך מאוד דגול בעם ישראל, הרב שמעון אדלר, לקח את הגישה הזאת ובאמצעותה הקים כפר נוער בכפר בתיה, שלקח את שיטת האינטליגנציות המרובות של אבוארד גרדנר והפך אותה ממש לגישה שבאמצעותה הוא לקח נוער שלא הייתה לו הצלחה מרובה במוסדות החינוך מהם הוא הגיע, ובאמצעות חיזוק הצדדים החיוביים והחזקים בתוך בני הנוער האלה הם הגיעו להצלחות אדירות גם בתחומים שהם לא היו טובים בהם לפני תחילת העבודה החינוכית. אז ההתמקדות בחוזקות ובעוצמות החיוביות מוכיח את עצמו גם בחינוך, גם בחינוך ילדים, גם בעבודה רוחנית, גם בריפוי גוף ונפש, ובוודאי בזוגיות. למה שמפריע בבן זוג נתייחס בהבנה, באמפתיה, והמגדיל לעשות בהומור. אנחנו יודעים שהומור הוא אמצעי מאוד חשוב, ובעיקר הוא חשוב בכל מה שאנחנו מדברים עליו, על התמקדות בטוב. ההומור, בדיחות הדעת, התייחסות כלילה יותר לרגעים הקשים או לתכונות היותר קשות בבן הזוג שמעצבנות אותנו, שמפריעות לנו, ההומור הזה הופך את העבודה עליהם לעבודה נעימה. כאשר אנו מתייחסים לחולשות ולצדדים הפחות טובים בנו ובבן הזוג בהומור ומחזקים ובוחרים לחזק את החיובי, בני הזוג מרגישים בטוחים, אהובים, ולא נתונים תחת שיפוט וביקורת מתמידים. מפריע לכם משהו בבן הזוג? התייחסו לזה בהבנה, באמפתיה ובהומור. כך הם ירגישו פחות תחת שיפוט תמידי. התמקדות בטוב היא לא עניין של צד אחד, היא הדדית. לא יכול להיות מצב בו רק אחד מבני הזוג מחזק את ההכרה בטוב כלפי בן זוגו. מהר מאוד, אם זה לא הדדי, אז ההתמקדות בטוב היא ממש תיכחד. בן זוג לא יכול להיות כל הזמן בהתמקדות בטוב ללא שיתוף פעולה של בן הזוג. כאשר יש הדדיות ואיזון בין בני הזוג בחיזוק הכרת הטוב והכרת התודעה הדדית ביניהם ובין בני המשפחה לבן הזוג וביניהם לבין עצמם, כי אז נבנתה נוסחה נכונה לא רק להצלחת הזוגיות אלא להפיכת הזוגיות כולה למנוף להשפעה על המציאות כולה. כאן אנחנו רוצים לפתוח גם צוהר להבנה עד כמה חשוב המבנה המשפחתי התקין. כאשר הסביבה, השכנים, הקהילה, כל מי שנפגש בבני הזוג מרגיש, חווה את ההתמקדות שלהם בטוב שבבן הזוג, אז הוא לומד מזה. האדם לומד מזה ומפנים את זה גם הלאה. כי אז הוא יראה בזה, בהתמקדות בטוב, את העיקר בחייו. הוא יוכל להתמקד בטוב גם במקומות העבודה שלו, הוא יוכל להתמקד בטוב גם בשירות הצבאי שלו, הוא יוכל להתמקד בטוב בזירה הציבורית, המדינית והפוליטית. ממילא נראה שהמפתח לשלום העולמי נמצא בהתמקדות בטוב. אנחנו יקרים לי ואהובים לי שמקשיבים ורואים אותי, אנחנו נמצאים במלחמה. העולם כולו נמצא במלחמה. והמלחמה הזאת היא מלחמת כל בכל. והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו יכולים לעשות שלום? אחד מגדולי הצדיקים, שלמדתי להכיר, לצערי לא ברמה האישית, ידע את המפתח הזה. המפתח לשלום העולמי שמתחיל מהבית. הצדיק הזה, שמו רבי שלמה קרליבך. זכר צדיק לברכה. מי שרוצה להכיר לעומק את תכונת השלום שהשכין רב שלמה קרליבך בעולם כולו, יכול ללמוד את זה טוב מאוד מהספר הרבי בקרן הרחוב. הרבי מקרן הרחוב, ספר מופלא שממנו אפשר ללמוד מה זאת זוגיות. רבי שלמה קרליבך דיבר על איך משכינים שלום בעולם. והוא אמר שאם עושים ורוצים לעשות שלום, זה יכול להתחיל בעיקר מניגון. לנגן ביחד, לשיר ביחד, לעשות דברים ביחד מתוך התמקדות בטוב. ממילא אפילו אויבים שהם אויבים בנפש, ששונאים ממש אחד את השני. אם הם ימצאו שהם יכולים לנגן ביחד, לשיר ביחד, לעסוק באומנות ביחד, פתאום הם רואים שיש כל כך הרבה דומה ביניהם. יש שפה משותפת ביניהם, שפת המוזיקה, שפת הניגון, שפת השיר, שפת השירה, שפת האומנות על כל גווניה, ממילא הם מבינים שהם בסופו של דבר אותו דבר. אותו דבר גם בין בני זוג. התמקדות בטוב יכולה להיות העבודה העיקרית של שבת קודש. כאשר בני הזוג חווים יחד שבת, הם יכולים לשיר ביחד, הם יכולים לנגן ביחד, אמנם לא בכלי, אבל באמצעות ליווי הדדי. הם יכולים להעצים ביניהם את הריקוד, אפילו לרקוד סביב שולחן שבת. אפילו ריקוד משפחתי ביחד עם הילדים. כאשר מגיעים למצב של שירה, ניגון, ריקוד ביחד, אתם מבינים שכל זה גם מעצים את הטוב, גם מדגיש את הטוב, מבליט אותו, ואנחנו רואים עד כמה אנחנו באמת דומים אחד לשני, ולא רק שונים אחד מן השני. ההתמקדות בטוב, אם כן, היא כלי לשלום בית, שמתוכו אפשר להשכין שלום בקהילה, בחברה כולה, במדינה ובעולם כולו. ולכן, גם כאן חשוב לדעת, ההתמקדות בטוב היא ממש מפתח הגאולה. אז אני מציע שבאמת נתאמן בזה. אני יכול לתת תרגיל, למשל, אפילו לבני זוג שנמצאים כרגע במצב שהם לא בדיוק שמחים אחד בשני, לעשות פשוט רשימה, כל אחד לעצמו. 10 דברים שאני יודע שהם טובים בבן זוג שלי והם מיוחדים לו. אם כל אחד מבני הזוג יעסוק ב10 דברים שטובים בו ברשימה אחת, טובים בבן הזוג שלו ברשימה צמודה, ואחר כך ייפגשו ביניהם כדי לשתף איש את רעהו במה שהם בחרו לראות כטוב בהם 10 דברים, כטוב בבן זוג 10 דברים, החיוך יהיה על שפתיהם. המשותף והדומה יהיה מאוד חזק ונוכח בפגישה הזאת. ומתוך כך נחרטת ברית נפלאה בין שני אנשים שפשוט בוחרים להתמקד בטוב. זהו תרגיל שאפשר לעשות אותו גם כל יום וגם לפחות פעם בשבוע. כאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לעשות אפילו תרגיל יותר מעניין. אם בני הזוג רוצים, הם יכולים לקחת את הרשימה שהם עשו ולעשות אותה ממש על בריסטול או על איזשהו דף נייר גדול, יפה, אומנותי, לשים אותו ממש על הקיר של הבית, לקשט אותו ולהפוך אותו ביחד באומנות משותפת לעשרת הדיברות של הדברים הנפלאים שיש בבן הזוג שלי. ממש אפשר לקשט את הבית בפלקט הזה או בכתיבה המשותפת הזאת. אין קץ ליופי ולאור שזה מפיץ בתוך הבית. אני מאחל לכולנו התמקדות בטוב, עין טובה, לשון טובה, לימוד זכות ודחיית כל גישה שלילית. יש בזה כדי להושיע, יש בזה כדי לגאול, יש בזה כדי להעצים את השלום ולהפוך את הבית למגדלור של אור, של שלום, של אהבה ואחווה, שלום ורעות לעצמו ולכל סביבתו. תודה.